שלום רב למאזינים היקרים, בפינתנו הפעם נתכונן לקראת חג המצות הקרב ובא, חג שכבר בימים אלו ממלא את הרחובות ואת הבתים בזריקת החמץ, ניקיון הבתים והתחלה של הכנה לקראת מצרכי החג שהמצה עומדת בראש כולם. אמנם מצווה אחת עדיין לא מוכנה ואליה נתכונן רק ביום האחרון, מלבד תלמידי חכמים ובני תורה שהם עוסקים בה גם בימים אלו. הכוונה היא למצוות האגדה. מצוות האגדה נלמדת בתורה מדברי התורה שמצווים את האב על הבן שאינו יודע לשאול. כזכור לכולם מן האגדה, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול. המילה אגדה נאמרה בתורה ביחס לבן שאינו יודע לשאול. שם נאמר בתורה, והגדת לבנך ביום ההוא למור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. על פסוק זה לימדונו חז"ל באגדה, יכול מבעוד יום תלמוד לומר בעבור זה, לא אמרתי אלא בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך. לפני כן שאלו חז"ל, יכול מראש חודש, ולכאורה מה פתאום מראש חודש, מה הקשר לראש חודש עם מצוות האגדה, אלא כיוון שקבלת המצוות של פסח ולפני כן של ראש חודש התחילה מראש חודש ניסן. ואם כן, ראש חודש ניסן הוא יום מסוגל מאוד למצוות ההגדה ולעסק במצוות הפסח. ולכאורה, כך כתבה התורה באותו פרק שבו נאמר והגדת לבנך, והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני וכו', ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. אם כן, כל החודש שייך לעסק ומצוות הפסח. ברור לנו שבזמן שבית המקדש קיים, בוודאי שבימים אלו היו מתכוננים לעבודת המקדש בפסח, הן על ידי טהרה באפר פרה אדומה מטומאת מת, ולשם כך היו נצרכים שבעה ימים של טהרה בכל גבולות ישראל. כל החפצים לעלות לרגל היו צריכים להיטהר ולטהר את כליהם ואת בגדיהם, ואם כן, רק לשם הטהרה בלבד נדרשים שבעה ימים. ואחרי הטהרה, הכנת קורבן הפסח, שגם הוא נדרש ארבעה ימים של ביקורת, מימומים ושאר דברים, וכמובן גם הזמן להתכונן לעלות לירושלים, לעלות להתארגן עם תנורים, עם ללינה וכל מה שנשאר. אם כן, ברור לנו שבחודש הזה כולו הייתה עבודה לקראת הפסח. אבל אמירת האגדה עליה נאמר יכול מראש חודש, תלמוד לומר בעבור זה. כלומר, כוונת התורה שדווקא ביום ההוא, ביום המיוחד ליציאת מצרים, ובעבור זה בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך, ויש להניח שבזמן שבית המקדש היה קיים, היו אומרים בשעה שפסח, מצה ומרור מונחים לפניך. אם כן, הזכירה התורה את מצוות אכילת מצה ואת איסור החמץ, באותו זמן שדיברה על והגדת לבנך, שבעת ימים תאכל מצות ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שעור בכל גבוליך, והמילים בעבור זה מכוונים לכאורה באותו פרק בעיקר אל המצה ולא אל קורבן הפסח שלא נזכר שם. בזאת יש לראות כרמז של התורה שגם בתקופה ארוכה ארוכה שבה לא זכינו להקריב קורבן הפסח בירושלים, וכל מצוות הפסח מתמצות אצלנו במצוות אכילת מצה ואיסור אכילת חמץ, גם אז יש חובה והגדת לבינך ביום ההוא למור. דווקא באלפי שנים שאין לנו מקדש ואין לנו כהן שיעבוד, ולא לוי שישיר ולא ישראל במעמדם, דווקא אז, גם כשהבן אינו יודע לשאול, הוא שכח לגמרי מקורבן פסח ומכל המצוות שהיו בזמן שבית המקדש קיים, אז חייבים לומר לו את בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. גם אכילת המצה, גם איסור החמץ, הם מספיק חשובים שגם על ידם אפשר לטוות את החוטים חוט לחוט ולהכין חוליה לחוליה עד שנזכה מחדש להיקשר לבית המקדש ולקורבן הפסח, שאיתו יש את שלמות העבודה הכוללת את פסח, מצה ומרור. ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש על מצות ומרורים יאכלו. מצוות אכילת המצה היא דווקא בערב משני מקורות בתורה. א', נאמר ביום הראשון בערב תאכלו מצות, והכוונה ביום הראשון ליום של ערב פסח ולא ליום של פסח, כי למוחרת הפסח אין מצוות אכילת מצה, אלא דווקא ביום י"ד אור לט"ו. ואם נזכור שבכל התורה כולה הלילה הוא מקדים את היום, קשה להבין מדוע כאן קראה התורה ביום הראשון לי"ד ולא לט"ו, שהוא היום הראשון של פסח, ומדוע אמרה ביום הראשון בערב תאכלו מצות. אולי רמזה התורה רמז שגם כאשר אנו אוכלים מצות לבד, כאשר אין לנו קורבן פסח, לא נשכח את קורבן הפסח. ובקודשים, במצוות הקורבנות, הלילה הולך אחרי היום שקדם אותו. כמו שנאמר בקורבן תודה, ביום אחד יאכל ביום ובלילה עד למחרת, והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו. כך נאמר גם בקורבן פסח, גם בקורבן תודה, ובשאר קורבנות שהלילה הולך אחרי היום שקדם אותו. אם כן, כשהתורה אמרה ביום הראשון בערב תאכלו מצות, במזל לנו ראשית שעיקר המצווה הוא קורבן הפסח. וכיוון שקורבן הפסח נקרב ונשחט ונזרק דמו בי"ד, י"ד הוא היום, שהיום אצלנו הוא ערב פסח, אבל בשעתו, ובעזרת השם במהרה בימינו, הוא יהיה היום העיקרי, והוא יהיה היום של הפסח. ועליו נאמר, ביום הראשון בערב תאכלו מצות. כאשר יהיה הערב שבא אחרי היום הראשון, הערב של ליל תתוו, הוא היום שבו נתחייב באכילת מצות. וזהו מקור אחד לאכילת המצה, שגם בימינו נזכור אותה עם קורבן הפסח. מקור שני שמחייב את אכילת המצה, מפורש שהוא עם קורבן הפסח, כנאמר על מצות ומרורים יאכלו. נודע לנו כי מצוות אכילת הפסח היא בלילה, ככתוב ואכלו את הבשר בלילה הזה. אם כן, המקור השני על מצות ומרורים יאכלו מלמד אותנו שגם היום המצווה היא בלילה, מצוות אכילת המצה, ולא בלילה. לפי זה, כשנאמר והגדת לבנך ביום ההוא למור, בעבור זה עשה השם לי, ולפי פירוש בעל ההגדה, בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך, אם כן, מצוות ההגדה גם היא חייבת לאמר בלילה, בזמן שראוי לאכילת הפסח, המצה והמרור. על לימוד זה יש להקשות כמה קושיות. אחת מהותית לעצם המצווה, אחת להבנת התורה ודרך לימודה, ושלישית לסגנונה. ראשית, מה הקשר בין מצוות ההגדה לאכילת המצה והמרור? ומדוע לא נקבע הגדרת זמן האמור, אמירת ההגדה, צמוד ללילה או לצאת הכוכבים, במקום לומר שזמנה הוא בזמן אכילת מצה, היה מתאים לומר והגדתה לבנך בליל תתוו, בליל 15. למור, ומדוע בעבור זה כאילו שכל מצוות ההגדה קשורה דווקא עם זמן אכילת המצה? הרי גם זמני האכילה נקבעו בלילה, אז הלילה הוא העיקר ולא אכילת המצה היא העיקר כאן. והיה מתאים, כמו שבאכילת המצה ביום הראשון בערב תאכלו מצות, ובקורבן פסח ואכלו את הבשר בלילה הזה, קביעת הלילה כמועד המצווה, היה מתאים לומר גם על מצוות ההגדה, והגדת לבנך בלילה ההוא למור. השאלה השנייה, בקשר לסגנון, מדוע אמרה התורה והגדת ביום ההוא? והרי בלילה אנו עוסקים ולא ביום. למה התורה נתנה מקום לטעות ולחשוב שאפשר מבעוד יום? ונצטרך את בעל ההגדה, חכמי התורה שבעל פה, שיפרשו לנו את הפירוש האמיתי שהכוונה היא בלילה ולא ביום. ראשית, נעסוק בבירור הקשר בין ההגדה לאכילה, עד שעיקר מצוות ההגדה תלויה במצוות האכילה של פסח, מצה ומרור, ולא כמצווה בפני עצמה. בהגדה מובאים דברי רבן גמליאל, שקבע כי מי שלא אמר פסח, מצה ומרור, לא יצא ידי חובתו. אם כך, לא רק ההגדה קשורה בזמן האכילה של הפסח או מצה ומרור, אלא שהם עיצומה בליבה של ההגדה. בלעדי אמירתם אין הגדה. לא אמר רבן גמליאל, מי שלא הזכיר את עשרת המכות, מי שלא זכר את מכת בכורות או קריאת ים סוף, כפי שבתפילה אנו אומרים, כל בכורי מרגת, ים סוף להם בקעת, שם כשאנו מזכירים את יציאת מצרים, אנו מדגישים את הנקודות המרכזיות שבהם. וכאן, פסח, מצה ומרור, לא קשור למכת בכורות או לקריאת ים סוף. לא על זה נאמר לא יצא, אף על פי שבאמת, בתוך ההגדה נזכרים בצורה מפורשת כל עשרת המכות. ולא רק מכת בכורות, ועל קריאת ים סוף גם עליה יש הדגשה מיוחדת, בדעות של רבי יוסי הגלילי ורבי אליעזר ורבי עקיבא, הקובעים כמה מכות לקו במצרים וכמה מכות לקו על הים. אם כן, ברור שהם חשובים, אבל הם לא תופסים לדעת רבן גמליאל את המקום המרכזי כמו פסח, מצה ומרור. אם כן, שלושת המאכלים הללו, אכילתם ואמירת עניינם היא עיצומו של לילה זה ומצוותיו. ויש להבין כי המצוות האלה הם המצוות שמלמדות אותנו על אותם הניסים והנפלאות וכל עניינה של יציאת מצרים, לא רק דרך אמירת הפה, אלא דרך אכילת הפה. הפסח מלמד אותנו על הניסים הגדולים שפסח השם על בתי בני ישראל במצרים ואת בתינו הציל, על כל ההצלה הגדולה שבחסד השם בזכותה יצאנו ממצרים, על המצא הנס שהרע לישראל בזמן היציאה, ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים וגם צדה לא יכלו להכין להם, איך שיציאת מצרים הייתה ברגע אחד, בבת אחת, מיליונים של יהודים, 600 אלף רגלי הגברים לבד מטף, וכמה הטף, וכמה אנשים, וכמה הזקנים. אם כן, ודאי מיליונים של יהודים בתוך זמן קצר ביותר שלא הספיק לאפיית מצה. וכך למדנו על חסד השם, שהוא כל כך גדול, שכאשר הוא מגיע, הוא לא משתהה, אלא הוא פועל בבת אחת ובעוצמה גדולה כל כך, שלא מאפשרת שום התנגדות ושום מעצור. דווקא אכילת הפסח, המצה והמרור, שמזכיר לנו גם את השעבוד הקשה שהיה במצרים, והם מררו את חייהם בפרך, ובתשניק גדול קצרה רוחם של ישראל במצרים, והאכילה של אותם המרכיבים מלמדת אותנו שהדברים הם לא רק דיבור, הדברים האלה הם מזכירים לנו בפירוש, אכילת המצה עם כל הזהירות מחמץ שהיא כוללת, ולחם עוני, דברים רבים שאנו עונים עליה. המצה הזאת מלמדת אותנו לא פחות מדיבור, את אותם הדברים שהדיבור יאמר לנו על הצלה ממצרים, אבל גם דרך הגוף. אותו דבר גם אכילת המרור. ובזמן אכילת הפסח, הפסח שהנאכל צלי, והנאכל בסוף הסעודה, והנאכל בחגיגיות גדולה עם אמירת ההלל, השמחה הגדולה שמלמדת שאנו כבני מלכים יושבים מסובים ואוכלים אכילה של מלכות, בשר צלי ולא רק בשר מבושל, כדברי בעל החינוך שהבשר הצלי מעיד על מלכים שאינם צריכים לפזר את הטעם בתוך המרק והתבשיל, אלא יש להם מספיק בשר שיכולים לאכול אותו צלוי בלבד. אם כן, כל האווירה החגיגית היא בעצמה מדברת לא פחות מהדיבור בפה. כשהדברים נאמרים תוך כדי אכילת הפסח והמצה והמרור, הלימוד והחוויה שעוברים על כל ילד מישראל, בפרט הילד שאינו יודע לשאול, הם כל כך משמעותיים שלא ישכחו ממנו לעולם, עד שאנו בטוחים שגם הוא בדורו, כשיהיה אב, גם הוא יעביר את ליל הסדר החווייתי כל כך לבניו ולבני בניו עד עולם. אם כן, פסח, מצה ומרור הם גם חובת האגדה וגם חובת האגדה תוך כדי חוויה שמזכירה את שלושת הניסים, שלושת המרכיבים הגדולים של הניסים בשל ההצלה הפתאומית ששינתה את הגורל של ישראל מן הקצה אל הקצה, כמו שאצל יוסף הצדיק, בלילה היה עבד, ולמחרת בבוקר היה כבר מלך על כל מצרים. ההצלה האלוקית הזאת, היא נראית לנו גם דרך האמירה וגם דרך האכילה. ויש אומרים ששתי המצוות הן מקרינות זו על זו. יש אומרים שמה שאמר רבן גמליאל, כל מי שלא אמר שלושה דברים הללו לא יצא ידי חובתו, אין הכוונה שלא יצא ידי חובת ההגדה בלבד, אלא גם לא יצא ידי חובתו של אכילת הפסח, המצה והמרור. אם כן, הפסח אכילתו מחייבת דיבור, והדיבור מחייב אכילה, והכל יחד. הצד הרוחני והצד הגופני שלמים כאחד, ומלמדים אותנו את כל האחדות של עם ישראל, של הגורל שלו, של האמונה שלו, שכולם עניינם דבר אחד. ועוד יש לנו להבין, מה עניינו של לילה זה מכל הלילות? הזכרנו שמצוות האכילה היא דווקא בלילה, ואכלו את הבשר בלילה הזה. ביום הראשון בערב תאכלו מצות. איך זה קשור עניין הלילה למצוות אלו? כידוע בדברי חז"ל, לילה מסוגל לניסים ונפלאות יותר מהיום. כך מבאר המהר"ל, שהיום הוא יותר עניינו של האדם. בלילה האדם ישן וכוחותיו מחוסרים יכולת. הלילה הוא זמן העדר של האור. דווקא אז נגלית ההשגחה האלוקית, שלא יאמר האדם, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, כי הרי הוא יודע שבלילה אין לו שום חיל. ודווקא לילה זה, שהוא ליל הסדר, היו בו הרבה ניסים ונפלאות, כמסופר בכתובים. בלילה זה ניצח אברהם אבינו את מלכי הצפון ששבו את לוט. בו בלילה נשרף צבאו של סנחריב מלך אשור שהקיף את ירושלים. על פי תרגום יונתן, בלילה זה גם נתברך יצחק יעקב על ידי יצחק, כי הביא, רבקה הכינה לו שני גדיי עיזים, אחד לפסח ואחד למאכל, כדי שהפסח יהיה נאכל על הסבא, כבני מלכים. בלילה זה נעשה הנס לדניאל בפענוח כתב היד שכתבה על ארמון בלשצר, ששתה בכלי המקדש ונהרג באותו לילה. ובלילה זה עתידים להיות גם ניסים ונפלאות באחרית הימים, בגאולה העתידה. ודאי שלילה זה זמנו מקודש בקדושה עליונה שאין דומה לה בכל השנה. אולי מכאן נבוא להתבונן מדוע הלילה הזה נקרא בדברי הכתוב יום. הרי מה כל חשיבותו של היום לעומת הלילה? החשיבות של מעשה האדם שפועל ביום, והוא משנה את כל הימים ואת כל הזמנים על פי מעשיו. בימים האלה הוא בונה בניינים, בונה ערים, מתכנן, מלמד. כל צורת העולם שאנו מכירים נעשית על ידי היום ולא הלילה. בלילה האדם רובו ככולו שובט ממעשים. לא בונים בלילה ולא עובדים את השדה בלילה. ורוב המעשים של האדם שייכים ליום. לעומת זה, כשאנו זוכרים שעניינו של עם ישראל הוא להיות עם השם, עם אלוקי, לעם ישראל, הלילה שבו ריבונו של עולם מופיע, והוא גואל אותנו, הלילה הזה הוא יותר יום מכל הימים. בלילה הזה נגלה אורו של הקדוש ברוך הוא לישראל. לכל בני ישראל היה אור במושבותם, כאשר החושך כיסה ארץ וערפה לאומים. כשם שלעתיד לבוא אומר לנו הנביא ישעיה, כי הנה החושך יחס ארץ וערפה לאומים, ועלייך יזרח השם, וכבודו עלייך יראה. יתר על כן, האור שעתיד לזרוח עלינו, מאורו של הקדוש ברוך הוא, גדול בהרבה מאורו של השמש שמאיר היום לעולם. כפי שנאמר בישעיה, לא יבוא עוד שמשך וירחך לא יאסף, כי השם ילך לאור עולם. וחפרה לבנה ובושה חמה, כי מלך השם צבאות בהר ציון ובירושלים. אם כן, לא לחינם קוראת התורה ללילה הזה יום. זהו היום שכל המשפחה קרובים ואוהבים, וכמובן כל המרכיבים של המשפחה בעצמה עם האורחים, כולם יושבים לילה שלם, יושבים ועוסקים בניסי יציאת מצרים, ומלמדים שבלילה הזה יום הוא לנו. גאולת ישראל, הגאולה שבאה על ידי השכינה, היא בחינה של יום ולא לילה. כמה צדקו דברי הכתוב, והגדת לבנך ביום ההוא למור. אמנם מצד הזמן, על פי השעון, צריך להיות בזמן שהוא אחרי צאת הכוכבים, אבל הגדרה של הזמן הזה בליל הסדר היא יום ולא לילה. ביום הזה זרקנו בבת אחת את כל העבודה זרה שנכשלנו בה במצרים, הקרבנו את קורבן הפסח, סימנו בסימן מיוחד את בתינו על המשקוף ועל שתי המזוזות, ובלילה הזה ישבו ישראל במצרים, מותניהם חגורים, נעליהם ברגליהם ומקלם בידם, וכולם מוכנים כל רגע ורגע לצאת בעקבות משה רבנו. האם זה לילה או יום? יתר על כן, כותב על כך הגאון מבילנה בפירושו באגדה למילים מה נשתנה הלילה הזה. על פי סדר המצוות בתורה ידוע לנו כי רוב מצוות התורה ניתנו ליום ולא ללילה. לדוגמה, תפילין ביום ולא בלילה, ציצית ביום ולא בלילה. תפילת שחרית שבה אומרים קדושה ומוציאים ספר תורה ומברכים ברכת כהנים, תקיעת שופר, נטילת לולב ועוד הרבה הרבה מצוות, כמעט כל המצוות עניינם ביום ולא בלילה. ליל הסדר הוא הלילה היחיד בשנה שרוב המצוות הם בלילה ולא ביום. אכילת הפסח, אכילת המצה, אכילת המרור, שתיית ארבעת הכוסות, הישיבה בהסיבה, אמירת האגדה, אמירת ההלל, כל אלה מצוות שקובעות שהלילה בליל פסח גדול יותר מהיום שלמחרתו. אדרבה, כשנגמר אותו לילה וקמים למחרת, מרגישים כאילו עברנו חוויה גדולה כל כך שלעומתה היום הוא חיוור. הלילה הזה עליו נאמר, לילה כיום יאיר, כחשיכה כאורה. יהי רצון שהשם יזכה אותנו לומר את האגדה ולקיים את המצוות כהלכתם, ונזכה מתוך כך להתקרב למועד שבו ירושלים בנויה על תילה, בית המקדש עומד על מכונו, כהנים בעבודתם, לוויים בדוכנם, בשירם ובזמרם, וישראל במעמדם, ונוכל לומר, זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו במהרה בימינו, אמן.